פרק מ"ג, כשעדיין בפרקים האלה רבנו ממשיך לבאר או לתת לנו כיווני פרשנות על ביטויים שכשמשתמשים בהם ביחס לקדוש ברוך הוא אז יש בהם משמעות של הגשמה, והוא נותן לנו כיווני פרשנות איך לבאר באופן כזה שלא תהיה הגשמה, עד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר שלא תהיה משמעות של הגשמה. אז אבל כבר אמרנו, כבר בעבר, שדרכו של רבנו, תוך כדי שהוא מתייחס באופן ספציפי לביטוי זה או אחר, בעצם הוא רוצה באותה הזדמנות להשמיע לנו דברים חשובים כשהם לעצמם, שעתידים להתבאר בהמשך. זאת אומרת, מעבר לשיטה הפרשנית שהיא חשובה כשלעצמה, הרי הוא שוטל בפרקים האלה כבר כמה רעיונות חשובים, אם זה ביחס להשגחה האלוהית, אם זה ביחס לנבואה, אם זה ביחס לרצון האלוהי, וכל כיוצא בזה. אז לכן, טוב תמיד לשים לב לא רק לדרך הפרשנית המוצעת, אלא גם למה שתול בתוך הפרק, אם שתול בתוך אותו פרק, עניין מיוחד. והפרק מ"ג, רבנו מבאר את הביטוי כנף. כי הביטוי כנף, משתמשים בו גם ביחס לקדוש ברוך הוא, כנפי השכינה. וכן משתמשים בו ביחס למלאכים, שבשתיים יחסי פניו, ובשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יעופף. אז רבנו, כדרכו, מביא לנו את הדרך הפרשנית המוצעת, כדי לסלק עד כמה שאפשר משמעות גשמית, אבל באותה הזדמנות הוא רוצה להשמיענו בעיקר על מהות המלאכים. זאת אומרת, לכאורה הוא מפרש, אבל הוא כבר שותל משהו על מהות המלאכים. ולכן יש לתן את הדעת על כך. נתחיל ונאמר, קונוף, שם משותוף, ורוב שיתופו על דרך השאולו. כלומר, זהו שם שותף, יש לו את המשמעות הבסיסית שלו, אבל רוב השימוש שלו במקרא או בדברי חז"ל זה דווקא על דרך השאלה ולא בשם או במשמעות הבסיסית שלו. והונח תחילו לכנף החיה מעופף, כלומר המשמעות הבסיסית של המילה כנף, היא ידועה לכל תינוק בגן. כנף של בעל חיים, שבו הוא מעופף, יש בעל חיים עם כנפיים שבהם מעופים, וזה כל אדם יודע, אפילו בגיל הרך, שזה נקרא כנף, האיבר שבו אותו בעל חיים מעופף. כל סיפור כנף אשר תעוף בשמיים. נתן לנו דוגמה מקראית לכך. ואחר כך, ושאול לגסוות בגודים ופינותיהם, כיוון שהכנף, הכנפיים של בעל חיים המעופף, הם יוצאים מגופו, הם לא חלק מהמבנה של הגוף, אלא יוצאים מגופו, אז זה נראה כמו קצוות, כמו קצוות. ולכן הושאל הביטוי כנף למשמעות של קצה, של קצוות, בין אם זה קצה בגדים או פינה של בגד או קצה של בגד או גם של ארץ, כנף הארץ, קצה הארץ, כן? הנה, ואחר כך שאול לגסוות הבגודים ופינותיהם על ארבע כנפות כסו דחו. זה השאלה, השאלה של הביטוי כנף, למובן של קצה בגד, קצה תלית. הוא שאול, גם לאפסי היישוב שבאורס, וקצות ההור החוגים, ממגונתנו. הוא נותן דוגמה, לאחוז בחנפות האורס. זהו פסוק שלקוח מאיוב, והכוונה בקצה הארץ, בקצה העולם, בקצה הטבל, לאחוז בחנפות האורס. או עוד דוגמה מקראית, הפעם לקוחה משעיהו, וכתוב, מכנף האורס זמירו שומענו. כשרוצה ישעיהו לבטא את הבשורת הגאולה, אז הוא משתמש בביטוי המליצי, מכנף האורס זמירו שומענו. כן. עכשיו... כן, לא, עזוב, זה כבר עולם אחר לגמרי. נעזוב רגע. ובכן, הוא אומר אבן ג'נח, שהוא נאמור, גם בעניין האסתר, דומה לערובים, שאומרים, כנפת הלשחלשי, אין יונו אסתרתיו, הוא אומר בפירוש, ולא יקונף עוד מרחו, ולא יסותר ממחו, מאירחו, ולא יעולם. וזה פירוש נועה. כלומר, כאן רבנו מזכיר בפעם היחידאית את אבן ג'נח, זה חכם חכמי הראשונים שקדמו לרמב״ם, שהיה מומחה מאוד מאוד בלשון העברית, ובאף מקום לא מזכיר אותו חוץ מכאן. ואותו אבן ג'נח, זה השם שלו, אבן ג'נח. אותו אבן ג'נח נתן עוד משמעות למילה כנף, במובן של הסתר, שהוא נאמור גם בעניין ההסתר. כי כשאומרים, איך קוראים, להסתתר בכנפי בגד, ופרוס כנפיך עליי. כלומר, אני רוצה להיות בת חסותך, אני רוצה להיות ברשותך, אני רוצה להיות במחיצתך, ופרוס כנפיך עליי. אז הכנף מהווה איזה שהוא כיסוי, כיסוי והסתר. זה כאן תבינו איזה מין ויכוח סמוי, אבל קצת נועז. בעניין של המהות של החופה, מה נקרא חופה? ואני אומר את זה משום שעכשיו צף עוד ויכוח בין הראשון לציון ובין ראשי ישיבות האשכנזים ביחס לקיום ייחוד בין חתן ובין כלה. ונסביר את הדברים. זה מאמר מוסגר, אני אומר את הדברים, בגלל לפרוס כנפיך עליי. כידוע, היהדות מקדשת מאוד מאוד את התא המשפחתי, שמרכזה עומדת האישה, כי בדרך כלל האישה היא מחוזרת, ומטבע הדברים, אם אין קדושה, ואם אין גדרי צנועות, ואם אין כללים, אז היא לא רק סתם מחוזרת, אלא מוטרדת, כן, מנוצלת, וכולי, היא מעניינת את הבני אדם יותר בפן הנשיותי, יותר מאשר האישיותי. והתורה רצה להגן מאוד מאוד על כבודה של האישה, ומשום כך היא אסרה קיום יחסי אישות בין איש ובין אישה שלא במסגרת נישואין. כי חששה מפני ניצול, היום רוצים אותה, מחר מחרתיים לא רוצים אותה, וזהו, בין אם היא כבר הרתה בילדה, בין אם לא הרתה בילדה, ואז כבר כאילו משליך אותה. יש הרבה תופעות כאלה, והתורה לא רצתה את זה. התורה רצתה שהאישה, אף שהיא מחוזרת בטבע, ככה זה בטבע, שבכל זאת תעמוד על רמה של אישיות ולא נשיות. הנשיות זה נשיות, זה טבע, אבל לרומם את זה לדרגה של אישיות. לכם, אלף, התורה אסרה את קיום חיים אינטימיים לפני נישואים. ב. התורה חייבה קשר מוקדם בין איש ואישה, קידושין, זה נקרא קידושין, לקדש אישה כדת משה וישראל בפני שני עדים. אומר לה, רק מקודשת לי בטבעת זו, או בכסף, או שווה כסף, כדת משה וישראל בפני שני עדים. ואז באקט הזה היא כבר נעשית אשת איש, אסורה לכל העולם, כי מיוחדת לו, מקודשת, מיוחדת לו, אסורה על כל העולם, ולמרות שמבחינה עקרונית היא כבר מותרת לו, כי הוא כבר קידש אותה, עדיין התורה משדרגת את האישה ואומרת, למרות שהיא אסורה לעולם, לבעל עדיין היא אסורה גם כן, עד שכתוב לה שטר כתובה למור, שבה הוא מתחייב שמחר מחרתיים חס ושלום לא יגרש אותה על דקריזה שלו, ויהיה לה בטוחה כספית ממנו כערבון שלא יממש קריזה כזו, וזה הסכום שחייבים בכתובה, מעין שטר ערובה כזה, שטר בטוחה. ומלבד או גם חס וחלילה אלמנות, אז שיהיה לה מה להתפרנס מאותה בטוחה שצריך להגן עליה. אז זה דבר אחד. ודבר שני, שהוא לא יכול לחיות את החיי אישות, אלא בצטבר עוד מהי, שיכניסנה לרשותו, יחדנה. כלומר, לא מספיק שמקדש אותה בפני שני העדים, אלא לאחר הקידושים, הוא מייחד אותה, הוא מברך שבע ברכות, הוא מייחד אותה. מה זה מייחד אותה? הוא מכניס אותה לרשותו. ולכן, לפי רבנו ולפי מנהג אבותינו, היו מברכים שבע ברכות ומכריזים על ייחוד. החתן והכלה נכנסים מתייחדים בחדר, דרך כלל מכינים להם אוכל, כי הם עדיין חדשים זה לזה, זה לא כמו היום ליבם גס בהם, אלא מעולם לא נגעו זה בזה, אז יש להם אוכל, שתייה, ולאחר מכן הם יוצאים קרב הנשים וקרב הגברים ועושים את השמחה. עכשיו, זה נקרא ייחוד. אם אין ייחוד, היא עדיין לא אשתו במאת אחוזים. יש את איש במאת אחוזים כלפי כל העולם, אבל היא עדיין לא אשתו במאת אחוזים, כי רצו לשדרג את זה שמלבד קידושין יהיה ייחוד, כשהייחוד קודם כל מקדשים אותו עם שבע ברכות שנאמרות בפני עשרה מישראל, לא פחות מעשרה מישראל. כלומר, מעמד מקודש, וכאמור, ייחוד. באו כמה מחכמי ספרד, ואמרו, זה לא צנוע שאומרים ייחוד. למרות שכולם יודעים למה מתחתנים. כן, בדיוק, זה לא צנוע. ולכן, הם חיפשו דברים אחרים שנחשבים תחליף לייחוד הזה, שראו בו כאילו משהו לא צנוע. אליבא דאמת, כבר חכמי אשכנז הקדמונים, גם הם ניסו לראות משהו אחר תחליף לייחוד. ואם אתם שמתם לב, יש כאלה שמחסים את פני הקלה, הינומה. אז חושבים שכאילו על זה שמחסה את פניה, זה נקרא ייחוד. כן, משהו, חופה, מעין חופה. אתם שמתם לב לאפיריון הזה. האפיריון הזה, כאילו מכניסה לרשותו. אבל איך מכניסה לרשותו? לפני כל העולם.
כן. אבל זה שמחסה את
הפניה,
זה עבור חודם. מכניסה לרשותם. כן. עכשיו, אתם שמתם לב, אצל אחינו הספרדים, כשהוא מלביש את החתן בתלית, אז אחר כך החתן שם את התלית עליה. זה ופרוס כנפיך עליי. עכשיו שימו לב. אומר הראשון לציון השבוע, כל חתן, בחור ישיבה.
זה צנוע?
מה?
פריסת תלית.
רגע, רגע. 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 רק רגע, רק רגע. תכף, תכף. אומר ראשון ציון, השבוע, כנראה מוצא שבת בשיעור שלו, כל בן ישיבה ספרדי שראש הישיבה שלו אשכנזי מחייב אותם לעשות ייחוד, כי אשכנזים היום כן עושים ייחוד. אז
ייחוד בחדר כמו,
כן, כמו התימנים, כן, כן, כמו רבנו שיסרב, כן, הוציא כתב סירוב, שיסרב, כן, יסרב, רק רגע, לכן הוא חייב לשמוע לו. הוא אומר, בכל הדברים הקשורים לניהול הישיבה, לדרך התנהגות בישיבה, אבל לפן הזה הוא לא חייב לשמוע לו. כמובן זה מלחמה לא הכי נעימה כשהיא יוצאת החוצה, כן, כן, אבל כל פנים לב. עכשיו שימו לב, נעזור רגע, אנחנו נמצאים פה, מה יותר צנוע, הייחוד הזה שנכנסים לחדר, או ופרוס כנפיך עליי? ופרוס כנפיך עליי זה פסוק שלקוח מאצל בועז ורות.
מה?
מאצל בועז ורות.
אה,
בועז ורות. ונעמי תדרכה את רות על מנת להניע את בועז לגאול אותה ואת השדה. לגאול אותה זה פרוס של דבר להתחתן איתה. הוא מבוגר, הוא בן 70, ואולי הוא בן 80, והיא צעירה. ומה עשתה? קודם כל, הפנתה אותה לשדה שלו כמתנות עניים, כי הייתה עניה, לאסוף תבואה כמתנות עניים. ואז הוא תודע אליה, ראה צניעותה, ראה תחמתה, אמר לה, צליתי את נערי, לא לגוע בך, לא שום דבר, תבואי תלקטי רק מהשדה הזה. זה ראשית הקשר ביניהם. לאחר מכן אומרת לנו עומי לרות, תשמעי, לפי המידע שיש לי ברשותי, הוא אמור ללון הלילה בשדה שלו. כנראה שהיו שנים לשם שמירה או משהו, הוא אמור ללון בשדה, ולכן את תגשי בלט, לאט לאט, כמובן חצות הלילה, ותשכבי למרקלותיו, תראו איזה מעזות, כן, ותשכבי למרקלותיו. אכן באמת, היא עשתה כפי שצפתה, והוא כמובן התרגש, כן, תלפת, ככה, מה קרה, מי זאת וזה, ואז אמרה לו, אני פלונית אלמונית, ואחר כך, אז הם סיכמו שלאור יום הוא יעשה את הכל כדת וכהלכה. ואז הוא הזמין את הקרוב משפחה שקראו לו טוב, שהוא קרוב יותר ממנו, ואמר לו, תשמע, אתה יודע, המשפחה הזו, זאת היא אלמנה ממשפחתנו, כולנו קרובי משפחה, אתה יותר קרוב ממני, יש להם שדה שנמכרה וצריך לגאול אותה, ויש את האישה האלמנה הזו, צריך לגאול אותה, כן, שתיכנס בית ישראל. אז בבקשה, אתה לך זכות דימה. טוב אומר, את השדה אני מוכן לגול, אבל את האישה אני לא מוכן לגול. אמר לו, זה עסקת חבילה, או אתה לוקח את הכל בחבילה אחת או לא. אמר, אני לא לוקח שום דבר. ואז מטבע הדברים, בועז אסף 10 מישראל כדי שאת רות ו איך קוראים ועשה ברכות נשואים, וכך הפכה להיות אשתו, ומזה יצא דוד, בתורניכם, כן? מזה יצא דוד המלך. אבל על כל פנים, מה זה ופרוס כנפיך עליי? זה הרגע הכי אינטימי שיש בין איש ובין אישה, תחת השמיכה. ולכן, יחיאל שואל, מה? זה יותר צנוע מאשר שנכנסים לחדר?
שאלה לגיטימית.
שאלה לגיטימית. אבל מה התשובה לשאלה לגיטימית הזו? יש להם מזל שהבורות והמערצות שלהם, יש להם מגן עליהם. הם לא יודעים מה זה, הם לא יודעים שהתלית הזו, זה פרוס כנפיך עליי, סמלי למה שהיה. אז מי חושב, מי יודע, אף אחד לא יודע, עיקר שמים שם את התלית, ומשתעשעים בשימת התלית, ולא מעבר לזה. לכן, אבל במסגרת בינינו, אנחנו כעת, שאבן ג'נח, הוא מביא את אבן ג'נח, שאומר, מה זה כנף? זה גם במשמעות של סתר. אז כבר למדנו כנף בתור שם איבר תעופה לבעל חיים, למדנו כנף במשמעות של קצה קצה, ועכשיו אנחנו לומדים כנף במשמעות של סתר, להסתתר, להסתיר.
מה אומר השולחן ערוך כמו מרמב"ם בנושא הספציפי הזה?
כן, כן.
לא, והם לא הולכים לפי שולחן
ערוך. יש מנהגים שגם אחרי השולחן ערוך שלנו.
אבל הרב, במסגרת של הייחוד, עצם העובדה שהזוג הזה מגיע לבית שלו בסוף הערב, זה לא ייחוד.
ובכן, ובכן, תשובה לכך. יחי שואל, הרי החתן והכלה בסוף מתייחדים בחדרם אחרי תום השמחה. תשובה. רגע, 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 רגע. כך אנחנו מורים ובאים לאלה שמסרבים לקיים איחוד בעולם, מורים להם שאכן באמת ידברו אותם שני עדים כשרים, יראו שהם נסגרים והם הולכים. זהו, אין הן עדי איחוד, אין הן עדי ביאה. בעיית הבעיות היא שאם עושים כן, לא יכולים לברך אחרי ברכת המזון באולם שבע ברכות, כי השבע ברכות זה כבר ברכת חתנים מכוח סעודת חתנים, וכל עוד אין ייחוד עוד לא נקרא חתן וכלה במושלם. ומשום כך יש בנות שמסרבות איך קוראים לחסות הראש במיידי, אז אני מציע להם שבעשר וחצי ייכנסו לייחוד, ואז באמת כבר תחסה את הראש, אבל אז יהיו עשרה מישראל שיכולו לפחות כזית פת, ואז יכולו לברך ברכת חתנים וברכת המזון מכוחם.
מה אתה עושה כשיש אפטר פארטי?
מה זה? מה זה?
היום ממשיכים עד הבוקר.
אפטר פארטי, אפטר נשת מוחר. אני חוזר רבותיי. אומר רבנו ואומר אבן ג'נח שהוא נאמור גם בעניין אסתר دوما العربي شامريم كنفت الشي اني انا استرتيو وامر بفيروس ولا يكونت قد مراخو ولا يسوتر ممخو ميراخو ولا يعلم وذا فيروس نوع ربنا متنو صيون صيون كيم ذا ربنا يتجلجل لمشمعوت اخي اخي ماهوتيت للفرق هذا ما فيروس هذا. אז דרך אגב, מורי מאיר תערה בה, תערה שבע. עם ג'נח רביונו ומרינוס, בספר השורשים שרף קון, שורש קנוף. הוא ראה גם בספר הוריגמו, שער שישי. ושום מוגם לא הזכיר רבנו עד עם ג'נח, כי עם קון, בשיתופי קונוף, כי תרזום קונוף, ג'נח. לא אמר, שהנה עוד השאולו, כלומר עוד משמעות מושאלת, אם כי לא בעברית, שכנף שם אודום, וזה כאין מלד בדיחותו, בעקבות חזל, שמזכירים מכל בעלי אותו השמועו, מי ששמע דומה לשמוע אותו. כלומר, הרב ראובן מרגליות פרסם רשימה של שמות תנאים או אמוראים שהם לא השמות המקוריים שלהם, אלא הם כינויים על שם מעשה שהיה איתם או הלכה יהודית שלהם. למשל, יש רבי יצחק מגדלה, אז הוא נזכר מסכת בבא מציעה ונוגע למעות, אם מצא מעות מפוזרות, הרי אלו שלו, כי זה דרך מפעילה ועבדה. אם הוא מצא אותם כמו מגדל, אז זה דרך חינוח, ואסור לקחת, כן? אסור לקחת. אז קראו לו רבי יצחק מגדלה. גם חוני אמרה, כן, נכון. בתימן הכינויים האלה, במיוחד בצנעה, היו מאוד מאוד שכיחים, כן? בבית בי אלמון, בית איך קוראים?
אלדריה,
כן. הנה, בתעזריה דמאדוס. הדמאדוס. כל אחד עם איזה מעשה שהיה, מדביקים לו. איזה שקוראים סימן היכר. בסימן היכר. למשל, אצל השרעב זה בעיה, בעיה גדולה מאוד. מדוע? הם קוראים את השם, שם אבא. עונים אותו דבר. אז אתה קורא מישהו, תענו לך כמה. תענו לך כמה, קשה בשביל הזיהוי. אז לכן, כאמור, ניסו להצמיד איזה שם כינויים. אז מורי מרחיב את המעגל, הוא אומר ככה, וזק אין מלד בדיחותו, בעקבות חזל, שמזכירים לכל בעלי אופה שמועו, מי ששמע דומה לשמועו, ראה בבו בפרו, נדבח באשיין, סוכו, אמר רבענו, דחתי ושאבת מים, מים זה מעיין, כן? הלאה, אמר בימוני, האחון המא, מון, מון, מוני, פסוחים, מדר בינוחון שנאמור ונותן, יומו, רוב ג'דל שג'דלו, שום עין זימל, שמואל ברב ישחוק, אברהם ישחוק, ושום פי א', שזה, אמר בשזה, בלח שזווין, כל חולים, רב אחו ברן דרב איגו מינו דאגו עירובים רמלה רמה ברחמו שום סמך בית בר ג'יורה שסוחרים נג'וי אבו זורו גדי עובר שולם יגדענו מלכותו גדי עבו במדרוש את שולם תחילת פרק שלום בן אב שולם אלמלא רודו דאוד עתר שולם ורבים כאלה וראה רשימותי בסיני חבר הסימון אסיון תשקע וחולה.
אז רגע, רגע. כל זה בלי מחשב, בלי כלום, בלי שום דבר.
אז עכשיו, על כל פנים, מורי חושב שאולי רבי יונה מג'נח, אולי שזה רבנו מאותת, שאולי כינו אותו מג'נח בגלל הפירוש הזה היפה שלו, קונו. כלומר שזה לא השם המקורי שלו.
אותו משקל שלה.
כן.
רבי יונה.
כן, גם רבי יונה. וזה, אז זה צירוף של הדברים האלה. או שהוא עוקץ אותו, או שזה, אבל כל פנים, מורי חושב אולי שיש לזה קשר. בין כך ובין כך, כאמור, דווקא הפירוש הזה, רבנו מאמץ אותו, והולך איתו ביחד להשאלה, או למשמעות המשאלת, היותר עמוקה, יותר מהותית. ואז אומר רבנו את הדברים הבאים. ועל פי העניין הזה לדעתי, הוא שאול קונו לברית עלה, וכן למלאוכים. כי המלאוכים אינם בעלי ג'ופות לפי השגופותינו. מה קרה? מה קרה? ולא יעולם, וזה פירוש נועה. ומזה לדעתי, ולא יגלה כנף אוויו. כן? מי יגיד לי מה זה ולא יגלה כנף אוויו? סתר אביב. כלומר, ערבה. כן, בדיוק, סתר אביב. לא יגלה סתר אוויו. וכן, ופורסתו כנף אחו על עמות אחו. אתם רואים, בגלל שכבר פירשתי את זה עם הסיפור, פירושו לדעתי פירוש סתר אחו על עמות אחו. ועל פיו אינו נזל לדעתי, ושאול כנף לברית עלה. וכן, למלאוכים. כי המלאוכים, אינם בעלי ג'ופות לפי השגופותינו, כמו שאבא ער. והנה, אומרו, אשר בוטו לחסות תחת כנפו, פירושו, אשר בוטו לחסות תחת סטרו. למה הכוונה לחסות תחת סטרו? הרי כאן לא מדברים על מלאך, הם מדברים על השם. הכוונה, להיות מושגח על ידו. כי על ידי שאתה יודע את השם, יודע את תורתו, מקיים את תורתו, אז אתה נמצא תחת השגחה של בורא עולם, אז הכנף ביחס לבורא עולם היא במשמעות של סתר, סתר במשמעות של השגחה, השגחה.
מה אתה
שסתר
זה השגחה?
כמעט אני לא רואה את הקשר. תראה, אם למשל מישהו ככה עוין אותך ו רוצה לפגוע בך, ובא מישהו, שהוא יביד שלך, מה הוא עושה? מסתיר אותך. הוא עומד לפניך כדי שלא יראו אותך. ואז האויב, היריב שלך, לא ראה אותך. אז על זה שהוא הסתיר לך, השגיח עליך או לא?
אני זה הסתרה.
כן? אוקיי. אחרי, והנה, אומרו, אשר בו אפילו לחסות תחת כנפו, פירושו, פירושו, אשר בו אפילו לחסות תחת סדרו, כי על זה זה, שהגוי מתגייר, בני היהודי, ומתחבר לקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות, אז הוא ראוי להשכחה פרטית. וכן, כל קונוף שנאמור במלאכים, עניון הספר, הדבן אינו אומרו, עכשיו שימו לב, כאן רבותיי יש הבדל בין סתר כמיוחס לשם, ובין סתר כמיוחס למלאכים. סתר שמיוחס לשם, הכוונה, משגיח, שהקדוש ברוך הוא משגיח על על, על זה שמוסתר כביכול במחיצת יתברך עד כמה שאפשר להשתמש בביטויים כאלה. ואילו הסתר המלאכי הוא סתר בעצם מהותם, בעצם מציאותם, בעצם פעילותם. וזה הבדל, וזה אחד הדברים החשובים מאוד של הפרק הזה, מעבר לבלשנות, מעבר לפרשנות. ברור? הנה בואו נסתכל, הוא אומר, הדבן אינו בשתיים יחסה פונו. בשתי כנפיים, יחסה, המלאך, המלאך, יחסה פונו, ובשתיים יחסה רגלו. עכשיו שימו לב רבותיי, רק רגע, עכשיו שימו לב, רבן נותן לנו פירוש, מה זה בשתיים יחסה פניו? פניו זה עצם מציאותו של המלאך, שסיבת מסיעות, כלומר המלאך נסתור ונעלום מאוד. הוא פונו, כיוון שאין מלאך ייצור גשמי, ישות גשמי, והואיל הוא לא ישות גשמי, מבחינתנו זה מסתורים, זה סתר. אז בשתיים יחסה פונו, כלומר המציאות המלאכית היא נסתרת מאיתנו, קשה לנו להשיג אותה, כיוון שהיא לא ישות, היא לא ישות חומרית, היא לא ישות גשמי. זה נקרא בשתיים יחסה פונו, סיבת מסיעות. וכן הדבורים אשר הוא המלאך סיבותם וגורם להם בפעילותו, כלומר המלאך שם רגלו, כמו שבערו בשיתוף רגל, אתם זוכרים שאמרנו ורגלו על, על הרזפים, כן? כלומר כאילו השם הוא הגורם לאירועים שהיו שם. הרגל היא ביטוי לסיבת התרחשות, סיבת התרחשות. אז אותו דבר גם כאן, בשתיים מחסר רגלו, המלאך בשתיים מחסר רגלו, בכך שהסיבות לפעילותו, כלומר איפה שהמלאך פעיל ובדרך שהוא פעיל, הן נסתרות. שוב, כי המלאך איננו ישות גשמית, ומשום כך הסיבה לפעילותו או הפעולות שהוא מסובב אותם, הן נסתרות מאיתנו. זה נקרא בשתיים מחסר רגלו. שמה מסתורים, לפי שפעולות השכלים מסתורים, כלומר, כל דבר שהוא ישות שכלית, זה לא דבר גלוי, זה דבר מסתר. רגע, לא יוודעו, לא יוודעו עקבותיהם, כי אם לא יוודעו עקבותיהם, כי אם לאחר חשורו, אם אנחנו נלמד בדיוק מה זה הנמצאים על סוגיהם השונים, ואז נדע איך מלאך, סוגי המלאכים השונים, כוחות בטבע, שכלים נבדלים, כל שנדע איזה, אז נוכל להבין משהו במסתורים של פעילותם. אז כוח בטבע, לך אין בעיה להבין את הפעילות. כן, אבל ישות שכלית, אתה מתקשה להבין איך היא פועלת. אבל אם אנחנו נבין איך באמת האדם המפעיל את שכלו, רוכש השכלה, באמצעות ישות שכלית שהיא משפיעה עליו, הוא מתקרב
לשם. לא שם, לא שם, לא שם, לא שם, לא שם, לא שם.
כן, כן, תראה, תסתכל. תראה, תראה, מה זה רק השכל? תראה, שמע.
למה, לא למשל מזה משהו סודי כזה? זה שכל פשוט של כל חמור.
רגע, ולמה החמור לא מקבל פרופסורה והאדם כן? רגע, מה זה בסדר?
לא, אנחנו בסדר.
רגע, ואלה ש... אין לו תשובה, אין לו תשובה. אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים לדעת. שכל הוא לא רק מכשיר שאתה מנווט אותו וזה נגמר. אם למשל יש לך מכשיר רדיו או טלוויזיה ואתה מפעיל את הכפתורים ואתה לא קולט שום דבר. למה? כי באותו אזור אין בכלל תחנת שידור. אז האם חסר במכשיר או חסר במשפיע?
למה זה משפיע? אין שידור, למה זה משפיע? אין שידור.
יפה, אין שידור. כלומר, השכל הוא מכשיר עם אפשרות
לחומד.
נו, אז
מה פתאום?
רגע, אז איך?
כי הרב מכריח אותי עכשיו לחשוב
שזה לא מכריח שום דבר.
אין שום משדר בשכל. אדם לבד
תופס. רגע, איך? מה? תסביר לי.
אם הרב רוצה להגיד שיש מישהו שמשדר,
רגע, אל תגיד קודם כל את הלא. אל תגיד את הלא, קודם תגיד אתה איך השכל פועל. איך?
להסיק מסקנות.
מה הגדול
בין שכל
חי
לשכל בית? זה אותו בשר.
מי אמר
ששכל למה? רגע, מה אתה רוצה? המוח. זה אותו מוח, מה אתה רוצה?
אני דיברתי על המוח.
אז רגע, אז מה אתה רוצה?
כל אדם.
כן.
כל אדם.
מה, בגלל שעכשיו יש איזשהו קושי להסביר את העניין הנפשי בזה, אז הוא נגיד שיש משדר, אני לא
מבין
מה
קרה.
האדם, גם הבהמה, יכולה לחשוב ולרצות ולמרוח, הכל זה מנגנון שהוא לא בשביל זה, לא חייב להיות, זה אומנם נמצא כאילו אנחנו אומרים זה נמצא במוח, אבל זה לא שידורים
שמישהו
צריך לקלוט.
אוקיי, יאללה, עכשיו נשמע. כן, ערן.
אני רוצה לעזור לחיים מכיוון אחר, אבל.
כן.
אם אנחנו גם בעניין של ההשכלה, אנחנו נידרש לשכל הפועל או פשוט שכלי, אנחנו באיזשהו מקום עלולים לפגוע בהבחנה בין נבואה לבין השכלה. כי בנבואה יש מעורבות אלוהית. כך הרמב"ם מגדיר, שגם אם אדם יכין את עצמו ויתכונן, אם לא יהיה איזושהי מעורבות אלוהית או כמונה ממנו, אז הוא לא יכול להתנבא. אבל
תראה עכשיו, מה? תראה איזה סיוע יש לך.
לא, אבל אני רואה שגם נבואה אין שדר, אין שדר, גם נבואה, זה שום, אין שום תחנת
שידור,
גם
לא
נבואה.
איך
המעורבות האלוהית
באה באותו
רגע?
אין
מעורבות
אלוהית
בשום עניין.
אוקיי.
ומה זה על ידי
המלאך? רגע. רק רגע. ובכן, ערן שואל, אומר, רק רגע, אם אנחנו אומרים ששכל הוא רק כוח, אבל הוא מקבל את ההשכלה על די שהאדם מכין את השכל, מכונן אותו על די ישות שכלית, אז מה בין זה ובנבואה? כי הרי בנבואה אנחנו אומרים שכאילו יש השפעה מבחוץ, יש מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. אז אם גם בשכל זה ככה, אז מה בין שכל ונבואה? ובכן, התשובה. בשכל זה כמעט חוק טבע, שאכן מי שמכין עצמו להשכלה יתקבל הישות השכלית מתחברת אליו ועולה. ועוד שבנבואה זה כבר רצון אלוהי, זאת אומרת יש, הוא מכין את עצמו, אם השם רצה הוא מקבל את השפע הזה, לא רצה הוא לא מקבל את השפע הזה. אז זה הבדל בין שני הדברים. עכשיו, ירון, זה בכלל לא קשור לבחירה חופשית. העניין הזה...
זה כל השכלה?
מה?
זה כל השכלה, זה לא בחירה חופשית? או
לא,
לא, לא זה. ברור שאם אדם רוצה להשכיל, יסכיל. לא, לא. אבל מה זה קשור לוויכוח בינינו ובין חיים? חיים בא ואומר...
זה לא אותה ישות.
רגע, רגע. חיים אומר, אדוני, השכל זה כמו העין. השכל כמו הפה. כמו הפה. העין פועלת, הפה פועל, השכל פועל. זהו. יש דעת. זה לא שיש יצות שכלית משפיעה עליו. כן? אבל... ואותו דבר כך, לדבריו גם האיברים האלה. לא יודע בדיוק מה האיברים האלה פועלים בלי איזה גורמי חוץ, זה עוד עניין, אבל נעזוב רגע. זה מה שהוא אומר. וזה, בזה אני אומר, זה לא קשור, לא לבחירה חופשית, לא שום דבר. כך, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, שהשכל הוא רק מכשיר. הוא מכשיר. אם האדם מכונן אותו, אזי הוא יתחבר לישות שכלית, שתשפיע עליו את הידיעה.
שמונה פרקים ולא עובד כך.
אין נפקא מינה, אנחנו, אין נפקא מינה, אין נפקא מינה, חוץ, אין נפקא מינה, חוץ מהעניין הזה שחיים רוצה כבר כעת לשים מחסום, כדי לחסום בעניין הנבואה. זאת טקטיקה. הוא כבר מכעת אומר, אין שום שדרן. למה? כדי לחסום ביחס לנבואה. זה הטקטיקה שלו. אתה מבין? ואנחנו באים אומרים, מה רבנו אומר? רבנו אומר כך, הנה, הוא אומר ככה, לפי שפעולות השכלים נסתורים, לא יגודעו עגבותיהם, כי אם לאחר עכשיו, לא, לפני כן, סליחה, וכן דבורים אשר סיפותום, כלומר המלאוך, שהם רגלו, כמו שבערנו בשיתוף רגל, שם הם נסתורים, לפי שפעולות השכלים מסתורים, לא יוודו עגבותם, כי אם לאחר שורו, וזם חמשת הסיבות, מסדום וסדנו, כלומר, חושת הסוגותינו, וגושי הסוגות הנבדול, כפי המתותו, אבל אמרו, ובשתיים יעופר, הבאר בפרק מיוחד, לאיזה עניין יוחסו, תנועת תעופו למלוכים. תעופו, זה ביטוי למהירות, אבל נעזוב רגע את זה, זה עוד עניין, אבל, בשתיים חסר רגליו, סיבות פעילותו של המלאך, עכשיו, מה זה סיבות פעילותו של המלאך? אז אמרתי כאן, יש מלאך במובן של כוח טבעי, ואז זה יותר קל לנו להבין איך כוחות טבעיים פועלים בנו במובן הטבעי, בשביל כל מיני דברים, אם זה הריון, אם זה אכילה, אם זה כל דבר אחר, כן? זה יותר קל לנו. אבל כפי שאיננו רואים כמלאך, אבל בצור כוח בטבע אנחנו מסוגלים להבין שיש הגדרה כזו. אבל עכשיו, מזה עברנו, לפעולות השכל. עזרה, אני באמצע שיעור משר יותר מוחר. ככה, מזה עברנו להשוואה ביחס לפעולה השכלית. כי הרי המלאך הוא ישות שכלית נבדלת.
שיתוף השם בלבד. רבי
לא אמר שחלו את זה. לא, הוא אמר. קשה לנו להשיג, קשה להשיג את מהותו, כי זה ישות שכלית נבדלת, כן? קשה לנו, אנחנו יכולים לטפל בדברים מוחשיים, אבל לא בישות.
מצידון ומצידן. הוא נשאר ואנחנו לא יכולים.
אבל לאחר השורו הוא אומר. לאחר השורו אנחנו כן יכולים, כך הוא אומר. כך הוא אומר, לאחר השורו. כי מה לאחר השורו? כי אנחנו מכשירים את עצמנו, אנחנו יודעים את הדברים.
זה לא שזה
הם
קיימים.
כן?
זה
רבנו. לפי רבנו
אני
הבנתי
שהם
לא קיימים.
השאלה
מה
חיימו. השאלה מה חיימו.
הוא מכשיר את הדבר. מצדנו, אם הוא מסתכל רק מצדנו המלך, אבל גם מצדם, אתה מבין את העניין?
אבל אם אתם עדיין מצדם.
לא יודעת, זה לא שקיע.
כן, מה זה מצידם?
מה זה
מצידם? אתה מכניס את
כן. ואחר כך הוא מהג הכל. הכל, זה לא קיים, לא קיים, לא קיים. כן. אוכל. כן, בבקשה.
זה לא מושג.
כן, בבקשה.
רבנו ביסודי התורה, וכולם מכירים את זה, פרק שלישי, אחת את כל הכוח עובדים, אני דבר לכוח עובדים הג'לג'לים שם, כולם בעלי נפש ודאו, הוא הסקל.
רגע, רגע, תן לו.
בסדר, אני יודעת הארכיאולוגיה.
רגע, אוקיי, יפה, הלאה, נו.
ואין חיים ואומרים מכירים, מי שאומר רואי או חולום.
כן.
כל האחוז החוזית, זו לא הולכים על אותו משדק מפרים ואוכלום, כמו עמל אוכלים.
רגע, בסדר.
רבנו עשה אנלוגיה.
אז לגבי המלאכים אנחנו מקבלים שהם ישות
שכלית. הוא אומר שהמלאך הוא נסתר.
נכון.
זה ישות
שכלית. הגלגלים זה לא ישות שכלית.
זה מה שלא מסתדר לי.
לא. אז אמרנו, מה שרבנו ייחס לגרמי השמיים ולגלגלים, ישות שכלית, זה אסטרונומי, ארכיאולוגי, זה כבר עבד עליה כלח הדבר הזה. כן. אבל המלאך היה ונשאר ישות שכלית.
הפקד.
ודאי. זה היה ונשאר. כן,
ציון. אז כוכב הוא פקד או לא פקד?
לא יודע מה זה פקד. כוכב זה גרם שמיים, לא יותר, אבל בני נפש, בני שכל.
המלאך, השם, המילה מלאך, זה מילה משותפת להרבה.
כן, כן, כבר עסקנו לעסוק בזה.
מה שאני חושב.
בעל משמעות.
בטבע יש חיידקים ויש גנטיקה, אז האדם הוא רק בגלה, הוא לא ממציא שום דבר. הוא יכול לגלות שיש חיידק כזה שהוא עושה ככה. ויש הגן כזה, אבל... מי נתן את האנרגיה לחיידק הזה שיעשה רק את העין, אבל אותו זה לא חסכו ציפורת. זאת אומרת, כל אחד יש לו מישהו עשה את זה, אתה
לא תאים. לא, ברור. הקדוש ברוך הוא...
אתם לא יכולים להבין.
הקדוש ברוך הוא...
זה מלך הכוונה.
המלאך מסובב את
החיידק מאוד
עכשיו.
לא יודעים. למה החיידק הזה עושה רק את זה? החיידק השני לא.
כן, 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 העולם ברור, כן.
אז
אתה
מבין מאיפה שלו.
לא
מבין,
מה
שהוא מבין, זה אתה אומר,
זה
נסתר,
לא
מבין, זה כן, תחפש אחת. אוכן, עכשיו רבותיי. עכשיו, רבותיי. פרק ממדה. רבותיי. פרק ממדלת, רבותיי, שימו לב.
הכל אותו דבר, אז למה אותו כן, לא יכול לעשות משהו אחר.
אוקיי. רבותיי, פרק ממדלת. עין, שם משותף, כן? והוא שם מעיין המים, ראש העין. אתם רואים, ראש העין, זה על שם מעיין, מעיינות. לא עין בשרית, אלא מעיין, שם מעיין המים. על עין המים במדבר, והוא שם עין הרואה, זה משמעות שנייה, עין בשרית שרואה.
למה הוא לא עושה קודם כל בעין הרואה?
מה, מה?
זה לא פעם ראשונה.
שמה?
הוא לא מתחיל בדבר, בסיסי, עין הרואה.
ובכן, הערה אחת, הוא צריך רבנו להקדים עין המים, להוציא ממה שחושמים, כי הנחתו הראשונית לעין הרואה, לומר, שאין לו הנחה ראשונית בהשאלות, אלא שם משותף הוא. הלאה.
אותו מעמד.
נכון. עכשיו נשים לב. כי לא תמיד זה השאלה. אלא לפעמים, יש מילה כזו שמשמעותה היא כזו, באותה מילה, היא משמעות אחרת. אוכן, על עין המים במדבר, והוא שם העין הרואה, עין תחת עין, עכשיו שימו לב, והוא שם ההשגחה, והוא שם ההשגחה. רגע, 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 רגע. אומר על ירמיהו, גוחנו ואינה חוסים עולו, כן? תשגיח עליו, יפה. אין יונה, שימה שוחת אחו, בוס. עכשיו שימו לב, מאחר וברוך השם השגנו את הסכמתו של חיים, שביטוי עין זה משמעות של השגחה.
אתם קיבלתם את זה או אני קיבלתם?
אוכן, ולפי השאולו זה, כן, ולפי השאולו זה, נאמור כלפי השם, בכל מוגם, והיו עיני ולבי שום כל היומים. מה הכוונה רבותיי? הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, והיו עיני ולבי שום, מה זה שום? על ירושלים. כן, כי ידע, הקדוש הוא יודע שירושלים עוררת מהומות בינלאומיות. והיו, אין היו לי פישום כל היומים. אומר רבנו, כהבנה היא, השג'וחותי אורסוני, כפי שהקדמנו תומיד, אין השם אלוהיו בו. כן? אז יוצא איפה? יוצא איפה? כשמשתמשים בביטוי עין כלפי בור העולם, למה מתכוונים? שהקדוש ברוך הוא משגיח, כן? השג'וחותי אולהו. אין אדוני המו משודדים, כמו משודדות, זה בערה שמונה, מורי אומר משודדים. השג'וחותי כוללת, שם כל מה שפה אורס, כלומר, השגחה כללית. יש השגחה פרטית, יש השגחה פרטית, אבל בין כך ובין כך, אין השם משוד הזאת, הכוונה לפיקוח, השגחה.
מה, באמת? או שזה רק מליצה?
לא, לא, לא. הוא יושב כמו בבלון צילום הזה שבאוויר.
הוא יושב בבלון.
כן, ומשגיח ככה. כן. עכשיו, אין השם ככה.
כן.
כן. כן. נסילה. הוא אומר ככה, כפי שאזכיר בפרוגים שהוגעו בהשג'וחו, אבל אם נסמדו לעיניים מילת ראיו, לא תמיד אומרים עין רואה, אלא אין השם משוד הזאת, אז לא תמיד נצמדה, אם נצמדה מילת ראיה לעין, או חזיו, כגון פגח עינכו או ראה, עינו יחזו, עניון אלא כולום, שימו לב, הסוגו השכלי, לא הסוגו החושי. כשאומרים, אין אחו יחזו. למה מתכוונים, אין אחו יחזו? כשאנחנו אומרים בורא עולם, אין אחו יחזו. כמו שאני אומר לבן אדם, תתבונן בדבר הזה, כן? אז אני לא מסתכל, אומר לראות, תתבונן, תעיין היטב. אז כשדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אינכו יחזו, אומר רבנו, כוונתו היא, שהשם משיג הסוגו שכלית את המציאות שלנו, שאנחנו זקוקים לרחמי שמיים, שאנחנו זקוקים לעזרתו של הקדוש ברוך הוא, לא הסוגו חושי, כי אין יחס לקדוש ברוך הוא, עיניים בשריות. עכשיו רבותיי שימו לב, גם השגה שכלית, זה מאוד מאוד קשה לייחס לקדוש ברוך הוא. מה, הוא כאילו לא ידע ועכשיו יודע? תן דעתך על זה. אז זאת אומרת, על ידי שהוא יתבונן, יש משהו שגורם לו לראות ולהבין דבר שהוא לא הבין לפני כן. אז גם זה, עד שרבנו מסלק מהקדוש ברוך הוא השגה חושית, גם השגה שכלית קשה לייחס. רק מה, זה הרע במיעוטו. כיוון שאנחנו דלים לבטא את שלמות השם יתברך, אז לכן אנחנו מעדנים את הדברים. אבל הדבר פשוט שלא, אין הכוונה ממש. הערה 13, אומר הערה 13, ביטוי זה, בוא לגורף לפיסותינו, הבוא נפעיניון, כי הוא יודע, הוא יודוע, הוא הדעו, כן? אבל לא שזה באמת השם משיג השגה שכלית, כאילו לא ידע וידע, הוא כל יודע. כי כל תחושו, התפועלות והתרשמות. אם אני אייחס לקדוש ברוך הוא השגה חושית, אז מה יוצא? איך החוש משיג? פה כאב, פה משהו. כן? אז יש משהו גורם חיצוני שגורם לאדם, רגע, מה? מי נוגע בי? או חם, או קר,
או
כל מיני דברים, גורמים חיצוניים, גורמים לאדם להתפעלות. ואז הוא משיג השגה חושי, כן? זה אי אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא התפעלויות, כי הוא נעלה מהכל מכדי לייחס לו גורמים חיצוניים שגורמים לו התפעלות. וכפי שידועתו, הוא התעלה פועל, לא מתפעל. כמו שאבו ער, הרי הקדוש ברוך הוא רק פועל, אבל לא מתפעל על די גורמי חוץ. הוא לא זקוק לשום התפעלות. אלא מחשב רבותיי. בואו נראה רבותיי, בפרק נ"ה, לקמן, פרק נ"ה. בפרק נ"ה, רבנו שם אומר, חבור גולם לנו, בחמו מגלומת ומאמור זה, שכל מה שמביא לאחסומו, חבו בהלב לשלול אותו ממנו, מהקדוש ברוך הוא. וכן לשלול ממנו כל התפועלות, כי כל התפועלויות מחייבת שינוי. כל התפועלות היא מחייבת שינוי. ושהג'ורם לאופן התפועלויות בדרך כלל הם חיצוניות למתפעל. זולת המתפעל בלי סופג. יש משהו שעוקץ אותך, יש משהו שמשש בך, יש חום, יש גורם חיצוני שגורם למתפעל להתפעל. לכן אסור לייחס הקדוש ברוך הוא שום התפעלות. אז במסגרת הלימוד שלנו לשלול את הגשמות מאתו יתברך, צריך לשלול ממנו כל מושג של התפעלות. רגע, רגע, רגע. ואילו הויו יתעלה מתפעל באיזה אופן מאופני ההתפעלות, הויו זולופה הפועל בו והמשנה הזו. ותארו עצמכם, מה נשך? אם יש עוד אלוהים, אז זה כבר לא אלוהים אחד. ואם אנחנו מדברים שהנבראים גורמים לו להתפעלות, כן? אז עוד יותר גרוע. הנברא
משפיע עליו.
משפיע עליו? וכן, חובו בהחלט לשלול ממנו כל עדר. כי אם הוא חסר משהו, אז הוא לא שלם. אם הוא לא שלם, אז הוא לא יכול להיות המציאות הקולית המושלמת ביותר. אז גם זה צריך לשלול מהקדוש ברוך הוא. ושאין שום שלמות נעדרת ממנו, פעם ומסויו פעם אחרת. ולפי שאם נניח את זאת, יהיה שולם בכוח. וכל כוח נסמוד לו, העדר בחלד. וכל שיוסם לכוח על הפועל, אחרי שיהיה לו, מוסי זולותו, מוסי בפועל שעוסיו. ולפי כוח, חיובי, שיהיו כל שלמותו מסויים בפועל, ולא יהיה לו מאומה בכוח כלול. ומה שחובו באחריח לשלול ממנו ג'מד דימוי, לדמות אותו למשהו. זהו פרק חשוב, צומת, פרשת דרכים, הקדמה לפני המסה של רבנו בשלילת התוארים על הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מהווה השלמה, או יותר נכון, פותח לנו את הצוהר. מה זה שרבנו אומר? לא לייחס לקדוש ברוך הוא השגה חושית. כי השגה חושית קשורה להתפעלות. זה משהו מגרה, חיצוני, ואז יש התפעלות, ואז הוא משיג השגה. וזה אסור לייחס לקדוש ברוך הוא כזה. רק רגע, רק רגע, רגע. אז כבר הערנו שגם השגה שכלית היא בעייתית, אבל היא מעודנת יחסית. עכשיו, כאן מורי מאיר בערה חמש, וחמון שאין בלתו עוברו או, יוסף איפה שברו או, הם מפעילים איפה. והרי יתפואר הג'רזן על החוסד בו, היה לה הדעת שהנבראים מפעילים את בורי העולם. עכשיו שימו לב, כאן זה יהיה חלק האגדי הקצר שלנו, ובזה נסגור את השיעור להיום. וחמו מפלי או, היא דרשת רבי אל עוזר בסוכו, י' ד' עמוד א', ואף בן שחותו המעדנת ביבומף, סמך ד' עמוד א'. הנה, בבקשה. סוכה, דף י' ד' עמוד א'. אז זה החלק האגדי שמשלים לנו את השיעור. מה? כן, כן, נכון. אם אנחנו יכולים זה טוב, תמיד. ככה. עכשיו, שימו לב רבותיי. למה מורי התכוון? תקשיבו רבותיי. למה מורי התכוון? ככה. אמר רבי אל עוזר, לא מונים שלו תפיל לאופן של הסדיגים כעתור. לא אמר לו, מה עתור זה? מהפך את התבואו בג'ורן ממוגם למוגם? אף תפיל לאופן של הסדיגים מהפך את דעתו של הקודש ברוך הוא ממידת אכזוריות למידת רחמנות. אומר ראשי, לא מונים שלו, עד שבדה אמר, הועילו ראויות להפך בעתור, נגד נמי המלטו, למונים שלו. דחתי אצל יצחק ורבקה, אם אתם זוכרים, ויעתר לו אדוני, כן? ויעתר לו לנחה אשתו. אז כעתר, וכאן התוספות מפנים לי במות דף סמך דלת, עוד מעט אנחנו נגיע, רק אני קורא בכל זאת את התוספות, באתר, פרק הפועל יבימתו, פירוש בגונדריס, אתר וחולה, ולא יתוכן, ולא יודף, למה יכול להפך בו, אתה תבואו. והיא נקראת רחת, שמות ההרים בו, אתה תבואו, מן המנוס שלו, ככתיב, אשר זורה ברחת, ומזורה. וכון פרש פרוגו וכן איגור. הקופנים. יש אתר שהוא בעצם כלי שמשתמשים בו בשביל ניפוי התבועה מהמות שלה. כאילו להפוך אותה מתבועה עם הרבה צולת לתבועה ברעה. ואז השתמשו בזה חזל בלשון דרשה. דרשה, ויהיה עותר לו אדוני, וטהר רבגו אשתו. עכשיו, כלומר, הרבו בתפילה, והשם נעתר, הסכים, אצלנו התרות, זה הסכמה, כן? אבל, רבי אלעזר מחדד את זה, בצורה מאוד מאוד חריפה, עד כדי כך שמורי אומר, מפליאה דרשתו של רבי אלעזר, שהוא עושה את זה מאוד מאוד קיצוני, כאילו, הייתה גזירה עליך, לא, ועל די התפילה של הצדים, יעם קודש ברוך הוא, יעם קודש ברוך הוא, הנה, שחל שינוי בגזירה,
שינה את דעת,
כן, ממידת דין, למידת רחמים, למידת רחמים. אז, מורי אומר, כמה מפליאה הדרשה הזו, היא, כלומר, היא תלעית, באיזה עוצמה, רבי אלעזר מרשה לעצמו להשתמש בדבר שרבנו כל כך מרחיק אותו מאוד מאוד, לייחס לקדוש ברוך הוא התפעלות ועוד על ידי גורם חיצוני. גורם חיצוני. רגע, 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 רגע. וביבמות, רגע, רגע, תקשיב, עכשיו תקשיב רק רגע. עכשיו שימו לב. בכבר תוספות תפנו אותנו ליבמות דף סמך דלת עמוד א', הנה, נאמר ככה. ויסחוק בן 60 שונו בלדת אופום. לפני כן. ויסחוק בן 40 שונו בגחתו עד רבגו. וחתיב ויסחוק בן 60 שונו בלדת אדום. אומר לו, יסחוק עוגור הויו, כי מאז שהוא נשא אותה עד ללידה, 20 שנה המתינו לזרע של קיימה. אז הוא אומר ככה, אמר לי, יסחוק עוגור הויו, זאת אומרת הבעיה הייתה אצלו, ויעקור. רגע, 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 סבלנות, דמונים אתם, אז אני מקום על הזחוק, אליהם, חכו רגע, חכו. אבל, יסחוק עוגור הויו, יאחי, אברהם, למה עוגור הויו, אם ככה, גם נגיד לעצר אברהם אבינו, מי אמר ששרה הייתה עקרה? אולי אברהם אבינו היה עקר, ההוא.
תורה אומרת.
רגע, 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 סבלנות, סבלנות, רגע, ההוא מבעילה לכבר בחיו בר אבו, דה אמר בחיו בר אבו, אמר ביוחנן, למון אמנו שנותו של ישמעאל, כדי ליחס בוען שנותו של יעגב, אמר ביסחוק, יסחוק אובינו, עוגור הויו, שנאמור, ויעתר יסחוק לאדוני לנוכח אשתו, על אשתו לא נאמור, אלו לנוכח, מלמד ששניהם עגורים היו. ולכן, יצחק ורבקה, זה בפינת החדר, וזה בפינת החדר, מתפללים לשם.
אבל
הקדוש ברוך הוא תחקוד אותנו. רגע, 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 סבלנות, חכו רגע. כן? עכשיו, אי אחר, ויהיה עותר לו, ויהיה עותר לו המפעילה. למה כתוב ויהיה עותר לו? יגידו, עותר לו המפעילה. עם שניהם עקורים. היה צריך לומר לא המה, לא, לא. לפי שאינו דומה, תפילה צדיק בן צדיק, לתפילה צדיק בן ראשו. שניהם היו עקורים. אבל למה כתוב ויהיה עותר לו? היא צדקת הוא צדיק, רק היא צדקת בתרשה. הוא צדיק בן צדיק, לכן הוא נעתר לו. ככה הדרשה. אמר ביסחוב, מפני מה היו אבותינו עגורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילותם של הצדיקים. אומר ביסחוק, לא מונים שלות תפילותם של הצדיקים כעתר. מה עתר זה? מהפך תבואו ממוגם למוגם? כי בדרך כלל עושים ככה ינחלו, כדי לנפות אותו מאמוץ. כעתר, מה עתר זה? מהפך תבואו ממוגם למוגם? כוח תפילותם של הצדיקים, מהפכת מדותו של הקדוש ברוך הוא, מבדת רחזונות, למדת רחמונות. עד כאן. יש עוד המשך, אמר רבי יעל, עמי אברום אסורו דומדומין הו יוכלה.
זה קצת פחות חלק מהמסורת.
רגע, רגע, רגע. עכשיו שימו לב.
כן, זה לא חמלה.
רגע, נשים לב. בשתי הדרשות יש כאן ייחוס של התפעלות לקדוש ברוך הוא. מהבחינה הזאת, מורי, כאילו, מזהיר אותנו, יהיו זהירים. אל תקראו את הדרשות האלה כפשוטן, כי אחרת הן ממש חורגות בצורה קיצונית מיסוד היסודות, לא ליחס לקדוש ברוך הוא התפעלות. כי כאן באים אומרים, הצדיק עם תפילתו, צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע, אבל צדיק יכול לשנות מידת הקדוש ברוך הוא ומידת כעס, מידת דין, למידת רחמים וכו' וכו'. כן? אז קודם כל יהיו זהירים, לא ליחס להתפעלות. יפה. עכשיו אנחנו זהירים, לא נייחס לזה התפעלות. איך נסביר בכל זאת את האגדות האלה, את הדרשות האלה? איך נסביר אותן? רבנו יסביר, לכאורה, אני משער, איך אני משער? ותמיד אני מביא לכם כללים מובילים, עקרונות מנחים, שתמיד אני אנחו אתכם בדבר הזה. אם שניהם עקורים, או אחד מהם עקור, ובכל זאת נפקדו זרע של קיימה, אז זה נס, זה נס. רבנו שיטתו היא למעט בנסים, כל שלא קיבלנו בקבלה, שזה נס, לא ממהרים להסביר את זה בתור נס. ואז מה? איך רבנו הסביר? מעין נס. דהיינו, מצבם היה ממושך הרבה זמן, לא נפקדו זרע של קיימה, עד שבסופו של יום נפקדו בזרע של קיימה. ויש תופעות כאלה, ותכף אני אסביר לכם מה השגתי השבת שעזבתי אתכם, כן? דרך אגב בעניין הזה. אז רבנו יאמר, כל שלא קיבלנו זה נס. הכוונה באמת היה להם תקופה ארוכה ארוכה. עכשיו הדרשן רוצה לעודד את בני אדם לחפש בדרכיו של האדם, להרבות בתפילה, להתחבר לבורא עולם. שאז אם נניח הוא היה רחוק מהשגחה המזכה אותו בזרע של קיימה בהצלחה, אולי יזכה בזרע של קיימה בהצלחה. ולכן רגע, 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 תן לי עד הסוף. רגע, עזור. נתנו לך כבר הרבה לדבר, עוד תדבר. כרגע, תן להשלים. וכן, כאמור, מה שחשוב הוא לדעת שאם באמת יש מצב כזה, צריך אדם נחפש דרכים ונחקורה, ונשובה אל האלוהים, נרבה מצוות, נרבה מעשים טובים. אפשר שנזכה להשגחה פרטית, ששם נוכל להתפקד בזרע של קיימה. ואז הדרשן משתמש בביטויים נועזים, כדי לעודד את הבני אדם לפשפש מעשיהם, להרבות בתפילה מעשים טובים, ולכן הוא משתמש בביטויים נועזים שבאמת חורגים מגדר הרגיל. עכשיו כך, כשאני אומר שזה לא נס, אלא יכול להיות מניעה. תשמעו, הייתי שבת מחוץ לעיר כידוע, אז נשאלתי בשאלה הבאה. היה יהודי תימני, אשר היה נשוי עם אישה הרבה שנים, אשתו מנעוריו, ולא נפקדו בזרע של קיימה. הרבה שנים. אז פצר לו, הוא ידע שלקבל היתר מבית הדין, לשאת עוד אישה הוא לא יקבל, הלך וקידש אישה כדת משה וישראל בצורה פיראטית, לא דרך ממוסדת, אלא בדרך פיראטית, אבל קידש אישה כדת משה וישראל, והרתה לו וילדה. אבל כשהרתה זו השנייה, הרתה הראשונה נפקדה, כמו שרה בהגר, ואבנה ממנה. אין אישה מתקנת אלא בירך חברתה. יש מנגנון פסיכולוגי כזה, יש גם דברים כאלה מחסומים פסיכולוגיים, יש אלף אחד דברים, כן? אבל עובדה, היא נפקדה, ולא זו בלבד שהיא נפקדה, אלא היא נפקדה וילדה לו הרבה בנים מאז. וזו תעמוד מלדת. ותעמוד מלדת.
עכשיו. ורגעים,
ואחר
זה
קצת
לכן, לכן, איך קוראים, באו, בינתיים, האבא הסתלק מן העולם. והילדים האלה, מהאישה הראשונה, הרחיקו את הבן הזה מהאישה השנייה, וכיפחו אותו בירושה, השתלטו על הירושה. ואני נשאלתי, מה הדין? אמרתי, הוא בן לכל דבר בעיקר, ולהפך, אם הוא היה בן בחור, אז מגיע לו פי שניים לפי דין תורה. אמרו לי, ומותר לגלות לו, אמרתי, חובה לגלות לו, כי זה השבת אבדה. עכשיו, כי מה קורה? הוא לא רשום כבן, כי הכל פיראטי.
ברשויות.
כן, ברשויות, זה פיראטי. אבל, ילך, ויביא עדים, יביא את הכל, ובסורה כזה יקיימו. כן, אבל על כל פנים, על כל פנים, מה אני בזה רוצה לומר? אני בזה רוצה לומר ש... לפעמים בני זוג שלא נפקדו בזרע של קיימה הרבה שנים, הרבה שנים, ולאחר זמן נפקדו. זה לא בהכרח נס, קרוב נראה לנו כמו נס. וחז"ל כשאומרים עקורים היו, הוא עקור, היא הייתה עקרה, שניהם עקורים, רצו להגדיל יותר ויותר את הפעלות שלנו מעוצמת התפילות, משפעת התפילות, לעודד אותנו לתפילות, לעודד אותנו לאמונה, אבל לא שהיה נס, ולא שחס וחלילה באמצעות התפילות, באמת הקדוש ברוך הוא התרגש ועמד מכיסא דין לכיסא רחמים. כך צריך להסביר את הדברים. עכשיו חיים, הנה, זכות המילה האחרונה, כדי שנתחרר ונלך להתפלל. נו? יופי, זה הישג עצום. אין לך מה שאתם. יאללה, אני חנן יום, אני חנן יום, אני חנן יום, אני חנן יום.